אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אנחנו כאן, כאן תרבות. ועכשיו, אייל שינדלר.
שלום שלום, בוקר טוב. אנחנו כאן, בכאן תרבות, 104.9, 105.1 FM. שבוע חמישי של לחימה מאחורינו, אנחנו עמוק בשגרת מלחמה שכזאת, מנסים לתפקד ולחיות בין כל האזעקות, הטילים, בין הנפגעים, ההרוגים, וכל הזמן המחשבה שלא מרפה על החטופים שיחזרו אלינו במהרה, אנחנו מקווים. וגם כאן היום בכאן תרבות ננסה לתת לכם שידור פחות מתלהם, יותר רגיש, נדבר על רגשות, על תחושות, על מוזיקה, נדבר גם על נתינה, ובהקשר הזה נזכיר שיש לנו את החמ"ל של כאן, שתאגיד השידור הישראלי פתח, הוא מרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. ואם אתם רוצים לפרסם או לאתר יוזמות, אפשר להצטרף עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או לשלוח וואטסאפ למספר 050-533-173, או באתר או ביישומון של כאן, ואנחנו פה מלווים את החמ"ל של כאן לאורך היום. בשעתיים הקרובות אנחנו נדבר על ספר שמנסה לסייע לילדים להתמודד עם טראומה, שכתבה לפני שנתיים לילך קיפניס מקיבוץ בערי שנרצחה בשבעה באוקטובר. אנחנו נערך באולפן שתי מוזיקאיות שמגיעות אלינו מאזור העוטף, נדבר על מה שעובר עליהם, נשמע מוזיקה, וגם ניפרד מאליהו הכהן, מחשובי החוקרים של הזמר העברי, איש שביום עבד בהייטק, הרבה לפני שקראו לזה הייטק, כן? לפני 50 שנה נדבר, ובזמנו הפנוי חפר ומיק וחשף עוד ועוד על התרבות שלנו, ועוד דברים ככל שיותיר לנו הזמן. בצוות שלנו, על העריכה נועה בן הגיא, נועה רוקני על ההפקה, שלום יצחק לביצוע טכני, אני אייל שינדלר.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
לפני שנתיים הוציאה העובדת הסוציאלית לילך קיפניס ספר ילדים. במקור הוא נקרא שירת הטריגר. ספר שבא לעזור וללמד על התמודדות עם פחדים, חרדות, עם רעשים שאתה שומע וחווה שאתה גר בעוטף עזה. בשבעה באוקטובר, ביתה של לילך בקיבוץ בערי נשרף, כמה מבני המשפחה שלה נחטפו לעזה, לילך קיפניס ובעלה אביתר נרצחו. נמצאת איתנו לקו נעמי קמין, מנהלת היחידה הקלינית של מרכז חוסן אשכול. שלום נעמי.
שלום אייל.
את הכרת את לילך בעבודה משותפת.
כן, בהחלט. לילך שלנו, ככה אנחנו ממשיכים לקרוא לה, קשה לנו עוד מאוד להוסיף את הזל בהמשך השם. אז לילך שלנו הייתה ממש מהראשונים שעבדו איתנו בחוסן אשכול במרכז. אני עדיין המנהלת הקלינית של היחידה הזאת. לילך ככה מטפלת בילדים, מדריכה הורים, מדריכת הצוות שלנו. היא עובדת גם בענבל לילדים נפגעי פגיעה מינית. ומה שמאוד מאוד היה מיוחד בלילך, שזה גם זה קשה עוד להגיד, באמת היה את היכולת שלה תוך כדי עבודה עם הילדים למצוא את הדרך להגיע אליהם ולהנגיש להם שיטות טכניקות שעוזרות להם להתמודד עם החרדה ולחזק את היכולות שלהם להתמודד עם שגרת החירום, כי בעצם אנחנו לא מדברים על אירוע אחד. כמובן שהשבת הארורה הזאת הוא הקיצון שבקיצונים, אבל צריך להגיד שכבר המון המון שנים הילדים שלנו מתמודדים עם שגרת חירום, עם מצבים של הסלמות, תקופות של הסלמות, ובין לבין צריך לגדל ילדים וללמד אותם לבטוח בעולם. ובתוך זה לילך פיתחה עם הילדים עצמם גם משחקים טיפוליים וגם את הספר.
ספר שנולד בעצם מתוך הטיפול.
ממש מתוך הטיפול. מה שאנחנו הבנו זה שגם אצל המבוגרים, אגב, אחרי הסלמות, אז הגוף נשאר מאוד דרוך, ובעצם מגיב לכל צליל שבעצם הוא מפרש אותו כסכנה. ואז צריך ללמד את הילדים ואת המבוגרים לעשות את ההפרדה בין מבהיל אולי, אבל לא מסוכן.
אז אולי אני באמת, אני אעצור אותך רגע, ואולי אני אקריא כמה פסקאות מהספר היפה של לילך קיפניס. ישבתי לי בבית, שקוע במשחק, היה לי כיף ממש, הייתי מרותק, פתאום אחי הגיע, ואת דלתו טרק, הרגשתי מין קיבוץ, והלב שלי דפק. שנייה עברה, הבנתי, זו דלת, זה לא טיל, אך באותו רגע זה כל כך מבהיל. וככה זה קורה לי, פתאום בלי הכנה, יש כל מיני קולות שמזכירים לי סכנה, ואני דלק טיפה קדימה, הגוף שלי אינו מבדיל, זה בשבילו פשוט מבהיל, הלב ממש דופק, בגרון ממש חונק, בבטן יש קיבוץ, ובא לי אז לרוץ אולי אל הממד, סתם לא להיות לבד, אך אז המוח בא מוכן, נכון מבהיל, אבל לא מסוכן, הרעש לא נעים, מזכיר דברים רעים, אבל אתה מוגן, מבהיל, לא מסוכן.
זה ממש התמצית של התפיסה שלנו, של הספר הזה, ומשהו חשוב זה שבעצם לילך מתוך העבודה שלה עם הילדים יום אחד באה ואמרה אנחנו צריכים לשנות את השם של הספר, ילדים לא מתחברים לשירת הטריגרים, מה שהם מתחברים לצלילים שמבהילים, וככה בעצם במדורה השנייה שיצא היא ממש התעקשה שנשנה את השם של הספר, והוא נקרא על צלילים שמבהילים.
על צילים שמבהילים. ואתם באמת מוצאים אותו עכשיו מחדש ומנסים שהוא יגיע לילדים?
נכון, לכל בית אם אפשר. כי באמת אנחנו אמנם היינו ככה בעוטף, או בעוטף ישראל כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, אבל הצילים המבהילים האלה הם כבר מנת חלקם גם של ילדי תל אביב והטפון, וספר שהוא מאוד מאוד חשוב בכל בית. אני רוצה להגיד משהו גם על המשחקים של לילך יצרה עם הילדים, שחלקם ממש מבטאים את הדרמה הגדולה שבעצם אנחנו נמצאים בתוכה עכשיו. אחד המשחקים, בעצם מה שגם ניסינו ללמד את הילדים ואת המבוגרים, זה שיש סביבה המון המון, המון מעגלי שמירה. וזה מה שמאפשר להם לחיות חיים נורמליים בידיעה, שאבא ואמא שומרים עליהם, שיש ממד על פי צורך שנכנסים אליו, שלא תמיד היה, אגב, הילדים שלי כשהם היו קטנים, היום הם הצעיר שביניהם הוא חייל בשריון, אבל כשהם היו קטנים, לא היו לנו ממדים ולא הייתה כיפת ברזל, וכשהייתה הזקה, היינו מתחבים מאחורי הספה, כי אני גרמתי להם להאמין שהספה, אם חלילה ייפול משהו מחוץ לבית, אז הספה תספוג עבורנו את כל הרסיסים והם יהיו מוגנים. כי זה מה שהיה אז. אבל עם השנים באמת קיבלנו את הממדים, וצריך להגיד, לא בכל היישובים, יש יותר מדי יישובים שאין להם עדיין ממדים, שזה טירוף לחשוב על סיטואציה כזאת, כן? צריך לזכור את זה, שיש הרבה מאוד יישובים במועצה אזורית אשכול ובמקומות אחרים שאין ממד. אבל אם אנחנו חוזרים באמת למעגלי השמירה, אז אמרנו להם, אבא ואמא שומרים עליכם שזה הכי חשוב, והממד והגדר שסביב היישוב, והרפשץ, והצבא, והגדר המיוחדת, וכל הדברים האלה, וכמובן הכיפת ברזל. צריך להגיד שהדרמה הנוראית, והשבר באמון של המבוגרים, וגם של הילדים,
זהו בדיוק,
כי כל המעגלים נפרצו.
בדיוק, כי מה שאת אומרת, שוב, זה דברים קשים, כי באמת האמנו, ועד לפני חודש ושבוע, האמנו שיש את כל מעגלי ההגנה האלה, ונוכחנו לדעת שהם לאו דווקא עובדים או מגינים עלינו.
נכון.
ואיך עכשיו באים לילדים עכשיו, במסגרת התיקון שאתם עושים כעת?
נכון. אנחנו מגיעים לילדים עם הרבה צניעות, ואומרים להם שכרגע במקום הפינוי שבו הם נמצאים, אנחנו עושים הכל כדי לשמור עליהם, ושהמדינה והצבא עושים הכל, הכל, הכל עכשיו כדי לשמור ולשפר את מה שלא עבד טוב. אנחנו משחילים את התקווה ואת האמונה שיהיה יותר טוב, שאנחנו נלמד מהטעויות ונשפר, ולא נחזיר אותם הביתה, עד שהמקום הזה באמת לא יהיה בטוח, באמת אבל. באמת, באמת הפעם. צריך להגיד שהשבר הוא גם בקרב המבוגרים, אבל הוא גם בקרב המטפלים. בעצם מטפלים אומרים, אנחנו שנים האמנו, זה מה שאמרו לנו, ואנחנו באמת עבדנו בצמוד מאוד לצבא, אף אחד לא עבד עלינו, באמת שכולם האמינו בזה, ואנחנו ביססנו את כל התיאוריה שלנו, או לפחות את חלקה, על זה. עכשיו צריך ללמוד מחדש, צריכים להמציא את עצמנו מחדש.
כן.
אז... אבל צריך להגיד שהדברים של, של, של בעצם איך כל אחד לומד מה עושה לו טוב, מה מרגיע אותו, מה מאפשר לו להתחזק, כל זה, זה דברים ש, שהם נכונים עדיין, והם חשובים, ואנחנו ממשיכים עם זה, עם התפיסה הזאת. לא את הכל אנחנו... נזרוק לפח.
כמובן.
ממש לא.
אז איך נראים עכשיו איך נראית העבודה במרכז חוסן אשכול? אתם מפוזרים בכל המקומות שבהם אנשים נמצאים?
אז יש לנו בעצם הצוות שלנו, הצוות של מרכז חוסן אשכול, הוא צוות שבשגרה מונה 23 אנשים. לצערנו יש לנו מטפלת אחת שנרצחה, את לילך שלנו, ויש לנו מטפלת שההורים שלה שיש לה אבא שנרצח ואימא שחטופה, ומטפלים שעברו חוויות מאוד 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 קשות, ועסוקים קצת גם בשיקום של עצמם, ויש מטפלים שכבר מהיום הראשון נמצאים. אבל עיקר העזרה שלנו הייתה בתוך כל המוקדים שאנחנו נמצאים. יש מוקדים גדולים, שזה למשל מוקד אלת, יש מעל 7,000 תושבים, ויש מוקד נוסף גדול בים המלח, ויש מוקד בירושלים, ויש אנשים שנמצאים ככה במוקדים היותר קטנים. לא, שנייה, אני ברעת.
כן.
הייתה פה איזו הפרעה.
בסדר.
והמטפלים שלנו בעצם, ואנחנו בעצם נעזרנו בהגשת עזרה ראשונה של, שנעשו בתוך אתרי הדחק שמשרד הבריאות הקימו בכל המלונות, ועכשיו, בדיוק עכשיו, אנחנו מתחילים לעבור לטיפולים ארוכי טווח, בתוך מרכז שהקימו עבורנו, חוסן ילדינו, זה מרכז מאוד גדול שהקימו בתוך אוהלים טיפוליים, גם לסדרות וגם לנו, ויש שם גם איזה מתחם חברתי, ואנחנו מגייסים מטפלים שמגיעים במיוחד לטפל, לטפל פה באילת ובים המלח ובמוקדים השונים, והתחייבו, הם עושים באמת, אנחנו מאוד מאוד מעריכים את ההתחייבות שלהם, הם מתחייבים להמשיך ולטפל באנשים, עד שהטיפול יסתיים בעצם, ולא לתת מענה של מפגש או שניים, אלא ממש סדרה טיפולית, כי זה מה שאנשים עכשיו צריכים. Mm-hmm. צריכים קביעות של אותו מטפל מקצועי שמגיע. אנחנו ממש בימים אלה עומדים לפתוח את המרכז שלנו, לפתוח שלוחת מרכז חוסן באילת, אחת בים המלח, אחת בירושלים, וניתן מענה לכל מי שצריך בכל מקום שבו הוא נמצא בארץ.
חשוב מאוד.
מטפלים מדהימים, מתגייסים ומסייעים לנו בכל מקום. אנחנו מלאים הערכה לבד, לא היינו יכולים לעמוד בזה.
כן.
זו בדיוק ההזדמנות להגיד תודה ענקית לכל מי שרואה אותנו ומסייע לנו. זה הדברים שמחזירים לנו ככה קצת את האמון. כן. אחרי שהיא כל כך נפגעה.
אז אם נחזור רגע לספר של לילך קיפניס, על רעשים מבהילים, אם רוצים לראות אותו, לקרוא אותו, יש איזה דרך לפנות אליכם או להשיג אותו? אם רוצים להביא לילד מתנה, נגיד?
אני יודעת שאנחנו הולכים לפרסם אותו דרך אחד העיתונים, הבנתי שזה הולך להיות מופץ, אחד העיתונים הגדולים, ואנחנו נמצא את הדרך שהוא יגיע, זה מאוד חשוב למשפחה, למשפחה המדהימה של לילך, ואנחנו נעשה הכל כדי שהוא יגיע לכל בית. אנחנו נפרסם אותו ונוציא אותו. דיגיטלית הוא כבר נמצא בפייסבוק, ממש מהימים שעוד לילך הוגדרה כחטופה. ונמצא את הדרך, כן.
יפה. אז על רעשים מבהילים, תחפשו איזה שלך קיפני ספר מקסים, ובאמת הרעשים מבהילים, כולנו במדינה, אני חושב, חווים כל הזמן, קופצים מכל רעש, וקצת נותן היגיון בתוך הדבר הזה. נעמי קמין, מנהלת היחידה הקלינית של מרכז חוסן אשכול, תודה רבה.
תודה לך, ושיהיו ימים יותר טובים לכולנו, ושיחזרו כל החטופים הביתה, ומזור לכל מי שצריך בימים אלו.
כן, בהחלט, תודה. תודה רבה. גם את משפחתה, כמה ממשפחתה של לילך קיפניס נמצאים כעת בשבי, בעזה, חטופים.
אנחנו כאן.
כאן תרבות.
כאן תרבות, אנחנו כאן, ודיברנו כבר בתוכנית, בתוכניות שלנו, פה עם בתחנה עם לא מעט מוזיקאים, תושבי העוטף, מסדרות, מאשקלון, אבל היום אנחנו שמחים סוף סוף גם להתחיל להריח אותנו כאן, אצלנו, באולפן שלנו, והיום נריח כאן שתי מוזיקאיות, הראשונה איתנו ליאורה לנסבאום, שלום לך ליאורה.
שלום מאוד.
שם הבמה הוא שאלי בי. אולי תגידי איזה מילה, אמת לפני שנשמע מוזיקה, אולי תגידי איזה מילה על שאלי בי?
שאלי בי זה כביכול השם במה שלי, גם הייתה להקה, שכולם היו מהעוטף אגב, וזה שאלות שהלב שואל, ואני בוחנת אותם דרך השירים שלי.
אוקיי. אז לפני שנשחח עוד, אולי תבצי לנו כאן שיר באולפן, אנשים חושבים.
תודה. חושבים שאני חזקה מבפנים, אך לא יודעים מה מסתתר מאחורי הפנים. נמאס לי מהשקרים, נמאס לחסום את השדים. מעבר הם נשארו בדיוק אותו דבר, אמצא דרכים לפתור את הכאב ולרפא את הלב שסבל מכל כך הרבה אשמות ובגידות, ואתפלל שיעבור כי הכל יכול להיות. אלמד אודות עצמי, הצלקות ינחו אותי שלא אוותר, כי מחכה עתיד גדול יותר. או 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 בסדר, קל יותר לנשום, להירדם ולחלום, אך החלומות גובלים בזיכרון שהוא אסון, אין לי שליטה בהם בכלל, לחלום צלול זה לא קל, רק רוצה לנוח, נו תדנו מקום בטוח, רק רוצה להיות נורמלית, לעשות כל מה שבא לי בלי שכל צעד הוא מבוי סתום. די להאשים, קחי אחריות על מעשים, תהיי בלב שלם גם כשהפגיעות נמצאת מול עיניהם. יש סיכוי אחד בטוח להרגיע מצב רוח, לשיר את האמת בדרך שלכם. או 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 אנשים חושבים שאני, אנשים חושבים שאני, אנשים חושבים שאני, אנשים חושבים שאני.
יס, שאלי בי, ליאורה לנסבאום, תודה רבה, חי אצלנו כאן באולפן כאן תרבות. כן, יש מצד אחד החלומות גובלים בזיכרון שהוא אסון ואין לנו שליטה בהם בכלל, מצד שני יש סיכוי אחד בטוח להרגיע את מצב הרוח, שבזה לשיר את האמת בדרך שלכם. ככה את חיה כרגע משתי הקצוות האלה, בין החלומות שלא מרפים בלילה לבין הניסיון לשיר את האמת שלך?
וואו. שאלה גדולה. כן, החלומות שלי, ואני מאמינה של הרבה מאיתנו, הם בקצה אחד, מה שקורה באמת, ובקצה השני, אני ספציפית את השורה הזאת, אני כתבתי על חלום לישון, אבל מרגיש לי שבתקופה הזאת, אני ספציפית לפעמים מעדיפה לישון.
כן.
מאשר...
להתמודדים...
לקום ולגלות את העולם הזה, את המציאות הזאת.
כן.
עם כל הכאב.
תמיד כל... כן, ראיתי כבר כמה שירים כאלה של... אולי, אולי זה לא באמת קרה כזה, אולי אפשר איכשהו לעשות שזה לא... למחוק את זה, את התקופה הזאת, אני לא יודע.
יש גם... יש גם את המצב ש... ההפוך, שאנשים חולמים את, את הפחדים שלהם, את הטראומות, את הדברים שהם רואים, את כל הדברים האלה. כאילו זה, זה מצד אחד אתה רוצה לישון ולנוח ולאגור כוחות, ואז המקום הכי שהוא עם עצמך, שזה לישון, ומעלה אנרגיה, זה כאילו יכול להיות הפוך לגמרי.
כן. כן, זו תקופה שבאמת כל השירים, השיר הזה לא נכתב עכשיו, השיר הזה נכתב...
נכון.
וכל השירים מקבלים עכשיו משמעות אחרות, וכל שורה פתאום מקבלת רמות חדשות של רגש, או של היסטוריה אפילו, אני אגיד. נעצור רגע, נחזור לדבר על השירים עוד מעט, אבל את כל החיים שלך גדלת בנגב, נולדת בערד.
נכון. נולדתי בערד למשפחה מוזיקלית. מאוד.
מה זה אומר?
מה זה אומר? אבא שלי חזן, אמא שלי מנגנת על גיטרה, אחותי על פסנתר, אח שלי באבוב, כל הזמן שרים. כאילו, אם אתה לא יודע לעשות הרמוניות, אתה לא חלק מהמשפחה הזאת.
זה גם אומר כזה נגינה משותפת? גם יש כאילו עושים דברים ביחד כמשפחה?
אנחנו באים ממשפחה מסורתית, אז... אז הרבה...
הקידוש בטח מאוד יפה. הקידושים,
כן, מאוד. כזה חמישה קולות, זה כל אחד תופס איזה צליל. וזה בא מטבעיות, כאילו, כולנו מלומדים, אבל לכולנו יש את הכישרון הזה.
כן. ומאז הילדות בערד, הספקת לעבור בעוד כמה תחנות?
כן. אז כן, נשארתי בנגב, התחלתי ללמוד, התחלתי, עברנו לגיל 26 מאוד בהן. המוזיקה הייתה כל החיים שלי, ואני גם למדתי צ'לו, אז גם לימדתי צ'לו, בערד וברהט אפילו, ובתל שבע. איכשהו הגעתי ללמוד מוזיקה לסרטים, עיצוב פסקול בספיר.
אחרי ספיר ש... שוב, כבר דיברנו גם פה בתוכניות יותר מפעם אחת, שהיא נפגעה מאוד קשה בכל האירוע הזה כמובן.
כן. אני ממש ציפיתי ללכת לפסטיבל קולנוע דרום, כן. ולא.
כן, דיברנו כאן עם סמי שלום שטרית, כן. ראש החוג לקולנוע, ועל באמת על המכה של הפסטיבל שלא יקרה השנה כנראה. אז כן, בחרתי ללמוד דווקא בספיר? כאילו, רצית להישאר קרוב לאזור הזה?
כן, רציתי להישאר קרוב. אני אף פעם לא חוויתי יותר מדי את המצב הביטחוני. כאילו, הרד זה כמו... לא יודעת, אין שם משהו.
יותר מנותק מזה קשה, כן. יותר רחוק מכל דבר.
אני מאוד אהבתי את המנותק הזה, אבל מבחינה ביטחונית זה היה כזה... אני זוכרת, נראה לי ב-2014, מה היה אז? אני לא זוכרת. היה מלחמה, מבצע.
כן.
וכשהיה הזעקה בערד, זה היה כזה, וואו, זה מעניין, זה מגניב, זה שונה, זה אוקיי, תופס איזשהו... ולימים, כשעברתי באמת לנגב המערבי, גרתי בקיבוץ דורות ובסדרות ובמושב מבואים, וגם המקום האחרון שגרתי בו זה הקיבוץ ניר עוז, שזה ממש עזוי לי. אז באמת, כשהמציאות נהיית ככה, אז פתאום גם הביטחון שלך מתערר. מדברים הרבה על חוסן והכל, אבל זה כאילו, זה משנה את התודעה לגמרי, כאילו ממקום של כזה, יאו, איזה מגניב, אזעקה, אוקיי, זה משנה את איך שאני חושבת על החיים עכשיו, על הביטחון שלי, ויכול להיות שאני אצטרך לצאת ממקלחת, או מהשירותים, או מהמיטה, או להגן על עצמי. זה מציאות אחרת לגמרי.
כן, כן. ואת תמיד, המוזיקה הזאת צריך לדעת סוג של כלי לעזרה עצמית, כלי טיפולי, כלי...
כן. לפני 10 שנים אני חוויתי משבר נפשי גדול, התפתחה לי פוסט-טראומה מורכבת, ומאז כאילו, למרות שכל החיים שלי הם סובבים סביב מוזיקה, אבל פתאום ראיתי את הצורך הזה לכתוב מילים ולשים אותם בלחן, ואיכשהו הדבר מאוד...
את עושה עם הידיים מסגרת.
אני עושה עם הידיים מסגרת.
כן, כן, זה
דומה הרבה. הדבר המאוד מסגרתי הזה...
המסגר הזה, כן.
מאוד השאיר אותי בקרקע.
כן.
כי היו לי בהבחנה, אני אחשוף את זה. פוסט-טראומה מורכבת ופסיכוזות, אז זה דבר שמרגישים מאוד תלושים באוויר, הכל כאילו...
אולי למסגר את זה בתוך מסגרת של שיר, של בית פזמון, של 4 דקות, אולי יש בזה משהו שבאמת...
יש משהו
מאוד... נותן איזה גבולות כזה.
כן, הייתי צריכה קיבעון באותה תקופה. וזה ממש כלי שעד היום אני בטוחה שאם לא היה לי אותו... אז אני לא בטוחה שהייתי פה בכלל, כאילו זה עד כדי כך עזר לי. ולא ידעתי את זה אפילו. לימים, כאילו אני אומרת, אוקיי, יש איזה כלי ש... כלי טיפולי ביבליותרפיה. שזה פשוט לכתוב, או לפי נושאים מסוימים. וכאילו אני כזה, וואו, עשיתי לעצמי טיפול, ואפילו לא ידעתי את זה, מטורף. וזה פשוט זורם לי, בגלל שאני גם... באה מזה, אז פשוט לוקחת גיטרה, מאוד טובה בחרוזים, ואופה, יש שיר שכאילו בזכותו אני עדיין פה.
אולי הטיפול הכי טוב זה שהמוח יוזם לעצמו דרכים לרפא, בלי שאנחנו מודעים או אפילו מקבלים איזו הדרכה לזה.
לגמרי, גם, לגמרי.
כן.
אני כמובן נעזרתי באנשים שזה לא פחות חשוב.
ברור, כן.
לימים לא ידעתי שאני יכולה לקבל את העזרה הזאת, אני כיום מקבלת תמיכה מביטוח לאומי, ומטפלים שמתמקדים במלא דברים, EMDR, כאילו כל אחד וה...
כמו שאמרתי לפני השיר ששמענו מקודם, לא להישאר עם זה לבד, לבקש עזרה, יש מי שיכול לסייע. זה חשוב מאוד.
מאוד חשוב.
אני אעשה רגע, ניקח נשימה ונשמע שיר מוקלט שהבאת לנו.
כן.
וזה נקרא אפרוח, רוצה להגיד רגע איזה מילה, כדי עוברים נושא קצת.
אוקיי, רגע, שנייה, עושה סוויץ'.
כן, כן, זה סוויץ' גדול, כי גם בעלי חיים זה משהו ש... לא רק מוזיקה, גם בעלי חיים זה משהו שמאוד חשוב לך.
אחד מהדברים, פלוס, זה שבאתי ממשפחה מוזיקלית, אז באתי ממשפחה מאוד חומלת. מאז שאני מכירה את עצמי, יש המון מודעות לסביבה, והמון מודעות לחי. אחותי הייתה צמחונית 10 שנים, וכאילו גדלנו דרך זה. אני טבעונית 10 שנים, גם בגאווה רבה. וזה גם הביא איתו המון שירים, כי מעבר לתזונה, אז אני הבנתי את כל העניין האידיאולוגי שמאחורי זה, ומה קורה בתכלס. כי לפעמים מה שאנחנו רואים, כאילו קבב, זה אומנם נראה כמו קבב, אבל יש...
מה שנקרא מוצרי מזון מן החי, זה בעלי חיים, הרבה פעמים, כאילו חמודים, מתוקים,
חמודים, מתוקים, עם נשמה, עם חיים, שלא ממש רוצים לסבול או
להפך לקבב.
להפך לקבב.
אוקיי.
כן, אז...
נשמע, אפרוח.
המכונות לוקחות אותנו, כל אחד בנפרד, הן חותכות לנו את המקור. בשביל מה הן עושות זאת שמישהו יאמר, שפעולתנו לנקר ולדגור? אם מדברים על מקור, מה הטעם לזכור, כששכחנו אותו ממילא? מעדיף לא לסבול, כי אפשר פה לבחור, מזריקים אנטיביוטיקה והורמוני גדול. ברווזים, סוסים, חזירים, סמורים, ארנבים, שואלים, דבורים, חמורים, תמנונים, דובים, כבשים, תנינים, בילים, קרנפים, דגים,
אפרוח, ליאור לנדבאום, שליבי.
אוו, 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 אוו
אפרוח שרק רוצה לחיות כמו כל בעלי החיים, ולא להיות, לא לחפר על המעשים של בני האדם. את, איך את חובה, חיה, שורדת את החודש האחרון מאז מה שקרה?
בקושי. גם בקושי וגם בקושי.
מצליחה לשמוע מוזיקה, או לעשות מוזיקה אפילו?
לא, ממש לא. כאילו, אני בקושי גם מצליחה לנגן ולשיר, אחרת הייתי כבר בכל המלונות, כבר עושה גיגים כל היום וכל הלילה. אני, זה ממש קשה. כן. זה, אני מרגישה באבל. אני לא גרה בניר עוז בערך חצי שנה, אז כביכול אני לא במקום סוכן, כביכול.
באר שבע בסוף זה גם לא כזה רחוק, נגיד.
כן, למרות שלאחרונה היו יותר טילים במרכז מאשר בבאר שבע, אבל אין מה להשוות. הבתים שהייתי גרה שם, זה היה כפר סטודנטים, הם... חלק מהם נשרפו, לחברים שלי אין לאן לחזור.
כל האזור הזה הוא שטח צבאי?
צבאי, כן. אני, כאילו, זה הלם, אבל אני באמת מרגישה כאילו אני באיזה שבעה. יש לי חברים, מכרים, כל פעם, לפעמים אני רואה תמונות של חטופים, אני מזהה, כאילו, מה... מהקיבוצים, זה נוראי.
ועדיין אנחנו מצליחים לשרוד מיום ליום, מצליחים לעשות את הדברים.
כן, שוב, בקושי, השעות שינה שלי התהפכו, ולא בגלל שאני מוזיקאית, אומנית מיוסרת, אבל אני הולכת לישון בסביבות 5, מתעוררת ב3.
השכמנו אותך היום.
ממש, כן. אני לא יודעת איך אני פה. וגם בקושי מסוגלת לצאת מהבית. כאילו בשבוע הראשון באמת היה המון שקט, בשקט כזה...
מסביב, הכל היה באיזה עצירה.
כן, אבל המון חרדות, והמון פחדים, והמון להיות... מה שאני לא מאוד ערה. אבל זה פתאום כזה, שוב, המציאות מתעררת, אני לא מבינה איך ממשיכים, כאילו, חייב להוציא את החטופים, גם כל העניין של ה... כאילו, אני משתגעת.
אנחנו במצב לא הגיוני.
כן.
מצב לא אפשרי.
וגם יש המון דיסוננסים מהמרחב, מהמציאות של חייבים להיות חזקים, חייבים להכין אוכל לחיילים, כאילו אין בעיה בזה בכלל, להכיל אותם כמה שיותר, אבל יש המון גלגלים שפועלים, ואני רק רוצה להיות בכיסא שלי וכזה להירגע ולבכות על מה שאיבדנו.
שזה גם בסדר, שזה גם דרך התמודדות לגיטימית. כל אחד הולך עם זה אחרת, אחד הולך ומתחיל לבשל סירים של קוסקוס, ואחד נשאר בעצמו בבית.
כן, זה מאוד חשוב להכין קוסקוס, אבל גם לא חשוב פחות רגע להתחבר לעצמך, לעצמך, ולראות מה באמת הלב מבקש. כי לפעמים אני מרגישה שאנחנו באיזה אטרף כלשהו, ואנחנו לא נותנים לרגשות האמיתיים להיחשף, וזה בתור פוסט-טראומטית, זה חלק ממנגנון הדחקה. אז מאוד, כאילו, אחד, אני מאחלת לכולם באמת להקשיב ללב שלהם, ושיהיה לכולם עטיפה בכל הדבר הזה, ושיתנו להם להביע את עצמם כמה שיותר, בלי עכשיו לשפוט, ובלי עכשיו, לא יודעת, להגיד, זה לא הזמן, זה לא מתאים. ממש... להיות מחוברים, כאילו, אני הולכת לבכות אחר כך. אני גם שמחה מאוד זה שאני פה, אבל...
כן, בסדר, זה שהצלחנו לא לבכות בשידור, זה כבר הישג.
כן.
לכולנו פה. שליבי, ליאור אלנדבם, אני מאוד מודה לך. אנחנו נסיים עוד שיר שלך, איך שאני, רוצה להגיד לב על איזה מילה לפני שניפרד?
כן. הוא רק עכשיו יצא, הוא נמצא בסטרימינגים, מי ששומע ויכול לעשות לי סאבסקרייבים ביוטיוב, אני מאוד אשמח.
שליבי, לחפש.
ודבר אחרון, הקליפ עצמו מצולם בתל גמא, שזה בין רעים לבארי, כשגרתי שם, נוף יפהפה, הלוואי שנחזור לשם, הלוואי שנהיה מוגנים ובטוחים.
ליאור לנזבאום, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תאהבי אותי איך שאני, תאהבי אותי.
איך שאני, שליבי.
אנחנו כאן. כאן תרבות.
אתם על כאן תרבות, אנחנו כאן. ביום שישי אנחנו נשארים במוזיקה. אחרת קצת, שונה קצת. ביום שישי הקרוב, בשעות הקטנות של הלילה, החל מחצות, תקדיש התחנה, האחות שלנו כאן 88, שלוש שעות לתוכנית מיוחדת, מסע זיכרון מוזיקלי, בחזרה לנובה. נמצא איתנו אורי לוי, יש כאן דיגיטל, בן שבט הטרנס, מי שיגיש לתוכנית. שלום אורי.
היי, שלום, מה נשמע?
מה זה אומר בן שבט הטרנס?
זה אומר שזו המשפחה שאני משתייך אליה, המשפחה התרבותית המוזיקלית שאני משתייך אליה, והיא בעצם, הנגזרת שלה זה התרבות שאני חי, זה באמת, זה ממש דרך חיים. לחיות זה לא רק החיבה למוזיקה או ההגעה לאירועים ספציפיים, אלא ממש השקפת עולם מאוד מאוד מחברת ושמה דגש על החיבור בין אנשים ולאו דווקא על המפריד והמפצל בין אנשים. זה תרבות שאין בה גבולות, זה שבט שמתקיים בעצם במדינה בלי גבולות טריטוריאליים, למעשה אפשר...
זה שבט בינלאומי, זה לא שבט, אני לא מדברים על שבט ישראלי, מדובר על קהילה בינלאומית של אנשים.
כן, זה אתה יודע, כשאנחנו מדברים על שבט, אז אתה יכול לראות על איזה טריטוריה קטן, איזה כפר קטן עם כמה בתים, נחל אולי, וכמה חבר'ה שיוצאים לצוד.
זה לא כזה.
זה לא כזה, זה מדינה בלי גבולות טריטוריאליים, היא מורכבת מסך האנשים שמרכיבים אותה, והיא מתכנסת אחת ל... כל כמה זמן, תלוי, אתה כמובן משתנה בכל מקום בעולם, בהיקפים מטורפים, ממסיבות של 100 איש עד אירועים של 500,000.
כן. מטורפים.
כן.
אז ביום שישי בחצות ב-88, כאן 88, אתה עושה משדר זיכרון בעצם.
כן, אנחנו בעצם חוזרים לנובה. הטבח במסיבה הוא אפילו קצת יהיה סימבולי, אני חושב בשנים הקרובות שנזכור את המתקפה המרושעת הזאת של החמאס, כי זה באמת היה הנקודה שבה בני האור פגשו את בני החושך. עכשיו, כל המלחמה הזאת היא מפגש של בני החושך שבאו לחבות את האור, אבל בנובה זה ממש ממש מובהק, כי רחבת טרנס, ואני מצמרמרות שאני מדבר על זה, היא באמת המקום הכי טוב שאפשר להגיע אליו. שם האוסף של אנשים ש... באמת לא רוצים, לא רק שלא רוצים להרע לאף אחד, אלא רוצים רק להפיץ טוב ואור, ויש שם ערבות הדדית ושותפות, וכל הערכים שאנחנו רוצים שיהיו חלק מהחיים שלנו כל הזמן, הם בעצם מתקיימים שם ברחבה הבאמת קסומה הזאת, ואל המקום הכמעט אלוהי הזה, הגיעו מחבלים באמת תאבי דם,
כן.
ארורים.
מה זה הקדש ששומעים ברקע עכשיו?
אנחנו שומעים את Clear Test Signal, זה טרק של Space Cat ופיקסל, סליחה, שני אמנים ישראלים. זה ספציפית גרסת רימיקס של Artifacts. זה הטרק האחרון שנוגן בפסטיבל נובה. הטרק שנעצר בחסות האזעקות. ואתה יודע מה, אני מודה לך שאתה משמיע אותו עכשיו, כי יש פה גם מסר. המוזיקה הזאת, אף קלצ'ניקוב לא יעצור אותה.
כן.
ובזה שאנחנו ממשיכים ומנגנים את זה עכשיו, אנחנו בעצם גם... סליחה, אני ממש להתרגש. אנחנו מעבירים מסר, גם להם בצד השני, אבל גם אלינו, פנימה, ולשאר המשפחה שלנו. את המוזיקה הזאת אפשר לעצור.
כן, והייתה באמת התגייסות מאוד גדולה של השבט של הקהילה לעזור ולסייע אחד לשני.
כן, השבט מגויס קומפלט, כלומר, השבט מורכב במשפחות. אני לא נמנה על משפחת נובה, אבל יש המון המון משפחות, כולם מגויסים, כולם תורמים איפה שאפשר, כמה שאפשר. כל אחד עושה את מה שהוא יכול. יש את מרכז השיקום שנפתח בקיסריה לטובת בעיה מסיבה. יש מלא יוזמות. באמת, אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל לבנות אותם.
כן, כן, אין ספור, גם שמענו לחלק ממכאן בשידור.
כן.
אז נסכם, שישי, חצות.
כאן 88. מוכר יותר גם באתר וביישומון כאן, להזנה עבור שומרי השבת, או מי שרצה להזין לזה אחר כך. להביא סיפורים של נרצחים ונרצחות, של חטופים, של הסורדים, ונותן מקום לשבט הכל כך מיוחד הזה, שבט הטרנס.
אורי לוי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
קראו לו הכהן הגדול של המוזיקה העברית. כבר 60 שנה שהוא חוקר, אוסף, מרצה, מלמד, מסביר, מעביר ידע על מוזיקה עברית, על תרבות ישראלית. אתמול הלך לעולמו אליהו הכהן בגיל 88, הוא שידר תוכניות רבות בכל ישראל וברשות השידור. הנה ככה טעימה קטנה. משנת 1965.
שלא כרגיל, נקדיש הפעם את תוכניתנו לא לנושא, אלא לשיר עברי אחד ויחיד. שיר שהוא מראשוני השירים העבריים, ואולי הראשון שבהם, שמילותיו חוברו בארץ ישראל במאה הקודמת. השיר העברי המושר ביותר בארץ ובעולם. השיר העברי היחיד, המושמע בקביעות מדי יום ביומו מעל גלי האתר. ולמרות כל זאת, השיר העברי היותר מושר הוא הפחות מוכר.
כן, כתב החידה הזה, מי שלא הבין הפתרון זה הוא התקווה. העניין הלאומי שלנו, וזו התוכנית משנת 1965, שבה אליהו כהן מספר את הסיפור של ההמנון הלאומי. נמצאים איתנו שניים, דוקטור יואל רפל, היסטוריון, חוקר בכיר באוניברסיטת בר אילן, שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
וגם חברו הטוב של אליהו כהן, וגם נמצאת איתנו דוקטור תלילה אלירם, מהמרכז לחקר השיר הישראלי באוניברסיטת בר אילן, שלום תלילה.
שלום רב.
יואל, נתחיל איתך, הדרך שלך עם אליהו כהן היא ארוכה מאוד, אתם מכירים המון שנים.
אנחנו הכרנו ב-1970, השדכן שלנו היה גם חבר קרוב של אליהו, היה גיל אלדמה, שקישר בינינו, כי היה שיתוף פעולה גדול בין גיל לביני בכל ישראל, למרות שאני הייתי מאוד צעיר אז בכל ישראל, אבל הוא הכיר לי את אליהו בעצם, ומהרגע הראשון אליהו בעצם קבע איתי את הפגישה הראשונה שלו, שלי איתו בביתו ברמת גן, ומאותו רגע, מהרגע שהוא הזמין אותי, ידינו לא נפרדו, היינו הרבה מאוד ביחד, הייתי גם בבית הזה, אפשר לומר כמה מאות פעמים, והיה לנו גם לא מעט שיתוף פעולה, וגם הייתי אומר, גם תחומי עניין שלא, כמו שלא לא הסתפקו במוזיקה, אצלי מוזיקה הייתה התעניינות יותר חלשה, משום שאני יותר, הצד שלי היה עניין של להשתמש בזמר העברי כחומר או כתעודה היסטורית, ולכן גם פיתחתי קורס בנושא הזה, והיה לנו שיתוף פעולה מאוד גדול בנושא הזה, אבל ארץ ישראל.
כן, ארץ ישראל.
בעצם היה הנושא, ואני חושב שעם אליהו שיתוף פעולה ממשי כזה של כתיבה, שהוא כותב וכו', מתחיל כבר ב-74 בינינו. ומ-74 באמת היה בינינו הרבה מאוד קשר גם מעשי, וגם שיתוף פעולה, גם כשנסעתי למשל לארצות הברית, אני אתן שתי דוגמאות אולי קטנות. אמרתי את זה גם אתמול בהלוויה, העדות שידעתי שאליהו סומך עליי, היה כשהוא פעם אחת, אני שהייתי בשליחות בלוס אנג'לס, בשנות ה-80, לא בשנים האחרונות שהייתי בבוסטון, אבל גם על זה הייתה לי, יש לי סיפור, אבל הוא ביקש ממני והוא אמר, תשמע, אני מאוד רוצה שתהיה לי, יהיה לי צילום של הקבר של דוליצקי, האיש שכתב את ציון תמתי.
מנחם מנדל דוליצקי.
כן, מנחם מנדל דוליצקי, והוא קבור בשיקגו. הוא שאל אם אני יכול לנסוע לשיקגו, לצלם לו את הקבר. עכשיו, זה לא בדיוק בשיקגו, וכולי.
הצלחת לאתר את זה, כן.
לא, ידעתי איפה לאתר את זה, אבל זה להגיע. ומצאנו את הדרך, ונסעתי פעם אחת בנסיעות בין ניו יורק ללוס אנג'לס, עצרתי בשיקגו לכמה שעות, נסעתי לבית הקברות, צילמתי ושלחתי לו. היה לנו עניין נוסף.
רגע, לא, ניקח רגע זה נשימה ונשמע כמה צילים של עוזי מאיר ישר ציון תמתי.
לא אשכחך ציון תמתי, את כל עוד איך היא תאכלתי בית
כי שיחה על אליהו כהן לא יכול להיות שיחה אם לא נשבץ אותה בצלים מוזיקליים מדי פעם. זה האהבה הגדולה, זה הדבר. יואל, אני תכף נחזור אליך ולסיפורים שלך, אבל אני אעבור גם אלייך, תלילה. את הכרת את אליהו בתור חוקרת צעירה.
כן, אני הגעתי אליו בתחילת שנות ה-90 בהתחלת המחקר שלי על שירי ארץ ישראל. ודווקא שוב המשתחן היה גיל על דמה. כי ראיינתי את גיל, זיכרונו לברכה, והוא אמר לי, תפני לאליהו הכהן. ואז פניתי, וזו הייתה תחילתו של קשר גדול וידידות מקצועית גדולה.
הוא היה מקור בלתי נדלה של ידע, מקור כאילו לא נתפס בכלל, נכון?
הוא היה אנציקלופדיה הגוגל של הזמר העברי.
כולל...
לא היה דבר שפניתי אליו במשך השנים, ופניתי אליו הרבה מאוד, והוא תמיד ידע לענות, ידע הכל, ידע מעל ומעבר למה שצריך, ותמיד ענה, וזה צריך לציין, בנועם שיח, בחיוך שראית מאחורי הטלפון או המייל.
והיו לו, כחוקר, היו לו הרבה מאוד גילויים, דברים שהוא בעצם חשף
המון, שירים שהוא פשוט חשף את מחבריהם, שאף אחד לא ידע שזה הוא.
בעצם היה לו, היה לו איזה סוג של מפעל חיים למחוק את העממי. הוא לא אהב שכתוב על שירים מילים ולחן עממי, והיה לו מאוד חשוב לאתר מי האנשים שעומדים מאחורי השירים.
בדיוק.
אולי תביא לנו דוגמה כזאת?
יש למשל שורו הביטו אורו, שנכתב על ידי זלמן חן. אתה רוצה את הסיפור של השיר?
כן, נשמח לשמוע, כן.
זה שיר שנכתב בנר שלישי של חנוכה ב-1936. זלמן חן היה שומר באחד היישובים, והוא שמע בקשר שלמחרת אמורה לקום נקודה חדשה, והוא נורא התרגש, והוא מתפעם וחושב מה גדול היום הזה, ולאט לאט הוא מחבר את השיר. אחר כך הוא ישמע את זה באוזני חברים, והוא חבר קלט את זה וישמיע את זה בכינוס של חברי ההגנה. ואז ב-37 מתזמן זלמן חן לתל יוסף, ושם עומד על הבמה הרצפל, אברהם הרצפל, ואומר, אני רוצה להביא לכם שיר חדש מהבמה, והוא שר את השיר. זלמן חן היה המום. כנראה שהרצפל שמע את זה ברכבת בדרכו לאירוע, אבל זלמן חן הצנוע לא טרח לפרסם את העובדה שהוא מחברו של השיר. והוא נקרא השיר של הרצפלד. ורק בזכות עבודתו של אליהו אנחנו יודעים מי היה מחברו.
אז בואו נשמע קצת מזה. ואלה הם הגבעטרון ששרים את השיר של זלמן חן.
אני רוצה להוסיף לך, יאל.
בבקשה, יואל.
בעניין של שורו או ביטורו, תראה, אני כמובן זוכר את הרצפלד שר את השיר הזה, ואני ראיתי אותו בעצמי יותר מפעם שר את השיר הזה, אבל אני רוצה לספר לך. זלמן חן היה אורח קבוע בכל ישראל בשנות ה-70. עכשיו, כל כך למה? הוא היה דובר משרד העבודה. ובכל ישראל הייתה תוכנית שעשה אותה משה תימור במקצב יוצר. תוכנית יומית, כל יום חצי שעה. ומי שהיה אחראי עליה מטעם משרד העבודה, היה כמובן הדובר, זלמן חן. אז זלמן חן היה מגיע לרדיו. ואז, תראה, כבר ידעו שזה זלמן חן, אבל כל פעם הוא היה אומר, היום לא בא לשאול אותי אף אחד, על שורו הביטוי, זה כבר היה אצל שעשוע כזה.
כן, כן.
משהו, אבל אני זוכר אותו מצוין פשוט, את זלמן חן.
כן. אני רוצה לשאול אותך משהו, יואל, כי אליהו כהן, מלבד זה שהוא היה חוקר זמר, חוקר תרבות עברית ענק, אין מילה אחרת, הוא קודם כל היה הייטקיסט, עוד משנות ה-90, הרבה לפני שידעו מה זה בכלל.
אז בוא נאמר מילה אחת תחילה.
כן.
מי שהמציא את המילה כספומט זה אליהו הכהן. הוא הממציא. עכשיו, כל כך למה? אליהו התחיל בחברה של NCR, של מיטבוך.
כן, יהודה אלף מיטבוך ובניו.
כן, והוא התחיל שם, הוא למד ביולוגיה באוניברסיטה, וראה מודעה ב-1958, ובעצם התפתה למודעה הזאת, וכל השנים הוא צחק ואמר, מה אני צריך תואר, מה אני צריך תואר, מה אני צריך תואר. ובעצם עשה שם את כל הדרך במשך 54 שנים עד שהוא הגיע לפסגה. זאת אומרת, מה זה פסגה? הוא לא היה מנכ״ל, אבל אני יכול לגלות לך, כי הוא אמר לי לא פעם, 95% מפעילות NCR בישראל הייתה תחת אליהו הכהן. כל כך למה? כי הם התמחו במחשבים ובכל מה שקשור למחשוב של מוסדות פיננסיים. והחטיבה הפיננסית הייתה אליהו הכהן.
וכל המחשוב של הבנקים בישראל, בגדול.
לא רק הבנקים, כל החברות ביטוח, כל הגופים שעוסקים בכסף, הכל זה אליהו הכהן. ואליהו, יש גוף בארץ שנקרא אילה. זה הארגון הישראלי לאיבוד נתונים או משהו כזה, אני לא יודע בדיוק איך הם ראשי תיבות. אליהו היה הכוכב שלהם. יש להם כנס כל שנה, הוא היה מרצה שם.
כן.
את ההרצאות היו מפרסמים בחוברות שנקראות מעשה חושב. והוא נבחר, לא יודע איזה תואר הוא קיבל שם, באחד הכנסים הכריזו עליו כאיש של המחשבים, לא יודע, בארץ או
כן.
במערכות הללו, אבל הוא היה, עכשיו, ברגע שהוא נכנס לבית וראה את הספרים על ארץ ישראל, הוא שכח את המחשבים.
אני רוצה רגע לדבר שנייה על הספרים, כי הוא היה אספן עצום ויש לו אוסף נדיר וחשוב.
רגע, הוא לא היה אספן.
כן.
לא, אליהו לא היה אספן. אליהו ידע, קרא את הספרים וידע מה כתוב בהם. הרי זה בעצם גם מה שאמרה מקודם תלילה.
כן.
אליהו היה, אני קורא לו מעבר לגוגל, הוא היה הוויקיפדיה של ישראל.
כן. אני רוצה שאתה מסיבה על הספרייה שלו, כי זה לא רק ספרים של תולדות היישוב, אלא גם ספרי ילדים ושירונים.
אליהו היו לו שתי דירות באותו מקום. לאחת היה אסור להיכנס, אלא ליחידי סגולה. לשנייה, הם התארחו שם.
כן.
דירת המגורים שלו, שבה הם גרו הוא ודליה והבנות, אפרת והילד, זה בקומת הקרקע, שם הם היו גרים, ושם יש את ספריית ארץ ישראל. ואוסף הישראלי, ממש קשור בדברים שקשורים בארץ ישראל. אם ידעת, ואם זכית לאמונו של אליהו, הוא לקח אותך לקומת הקרקע, לקומת המרתף. בקומת המרתף הייתה עוד דירה. הדירה הזאת, שם היו בעצם יותר מ-22 אלף ספרים, חוברות, שירונים, כל מה שאתה רוצה. אילו היו עושים קטלוג לספרייה של אליהו, היו בו יותר מ-27 אלף פריטים, כתובים, מודפסים. ואליהו ידע כל דבר, איפה הוא ידע מה כתוב בכל אחד, היו לו ספרים, ספרי מסעות, באנגלית, הוא ידע בדיוק מה כתוב בכל אחד. היו לו גם ספרים בשפות אחרות, אז הוא דאג שמישהו יעבור איתו על הספר, ויאמר לו מה כתוב ומה חדש.
אני
אספר לך סיפור, רגע סיפור אחד.
קצר.
היה חוקר ישראלי, יש חוקר ישראלי, חשוב מאוד מאוד מאוד, ש... שכתב ספר, אני לא אומר על מה, על ארץ ישראל, היסטוריה.
אוקיי.
אני אומר לך, בכנות, אליהו מצא, האיש שלח לאליהו את הספר, אליהו מצא בו 200 שגיאות. וואו. 200 שגיאות. האיש חוקר חשוב, חתן כן, פרס כן. ישראל, כל מה שאתה רוצה.
אני רוצה רגע לעבור...
אליהו לא אמר את זה לאף אחד, אף פעם, רק אני ידעתי את כן. זה, כי אני בעצם קישרתי ביניהם, ואמר לי, האיש בא במיוחד להגיד לי תודה. כי כשאליהו תיקן משהו, זה היה ברור כן. שהוא צודק.
אני רוצה רגע לעבור לתלילה, האוסף המוזיקה של אליהו כהן נתרם לפני שנתיים לאוניברסיטת בר אילן, אולי תספרי קצת מה יש שם, מה מגלים, מה אפשר לגלות ממנו, מהאוסף הזה?
אז זהו, שהוא לא, זה לא כל האוסף שלו, אותם 22 אלף פריטים שיואל מדבר עליהם. מה שאנחנו קיבלנו זה אוסף תקליטי מהירות 78, מראשית ההקלטות, שאליהו אמר שהוא אסף אותם בעבודת נמלים. התקליטים עוסקים בתחום הזמר העברי, ונוסף לזה, היו 100 כותרים של שירים ביידיש שהוקלטו, שים לב, בין השנים 1910-1940.
מדהים.
ועוד 200 כותרים של גדולי החזנים מהשנים 1900-1940. ואפשר למצוא בהם את יוסלה רוזנבלט, את מרדכי הרשמן, את שמואל מלאפסקי, האחים לבית קוסוביצקי. ועוד אוסף מאוד מיוחד זה הקלטות של התקווה מראשית המאה ה-20, כולל הקלטה מיוחדת של הקהל ששר את התקווה בסיום הקונגרס הציוני ה-19 ב-1935.
מדהים.
הרגע, אבל אליהו רצה להמשיך לתרום לנו. והוא אפילו דיבר עם הספרנית שלנו, שהיא הייתה הקשר העיקרי שלו. היו לו המון, מאות חוברות מוזיקה שהוא רצה למסור. תווים, שירונים, פרוספקטים של התזמורת הארץ ישראלית. אבל...
תלילה, אתם תקבלו את זה.
יפה. הנה קיבלנו בשורה טובה כאן, כי זה אוסף שמת...
יש לנו את זה כתוב במייל של אליהו,
כן.
ואנחנו אוסף... חושבים את זה כצוואה.
אוסף שחשוב שישמר.
תקבלו, 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 זה הכל יגיע.
אני לא דיבר, הזמן שלנו כבר תם, אבל ולא דיברנו על הכל, אפשר לדבר על אליהו כהן רבות. אני רוצה להזכיר רק את אוסף המאמרים הענקי שלו באתר עונג שבת.
אוי, זה משהו.
אני רק אמר לך,
בבקשה.
המאמרים בעונג שבת, 90 המאמרים שפורסמו, ויש עוד כמה שעוד יפורסמו בחודשים הקרובים, במשך תקופה לא קצרה, אליהו פרסם מאמרים בעיתון אחר, זאת אומרת בבלוג אחר, שעושה אהוד בן עזר. אני מציע לך, תלילה, לחפש את הגיליון, את הבלוג של אהוד בן עזר, ושם יש הרבה מאוד מאמרים של אליהו.
תודה רבה, יואל, אני בהחלט אעשה את זה.
ואליהו לא כל כך... לא יודע, הוא חיפש משהו ויצא כך שדיברנו, ואז דוד התחיל פחות או יותר את הבלוג שלו, ואני מכיר את דוד באמת שנים רבות מאוד, כמעט מילדותו, ואמרתי לו, תשמע, אולי כדאי שתיפגש עם דוד אסף. דוד אפילו לא כך ידע בדיוק מי, אבל נפגשו ודבקו איש ברעהו, והתוצאה...
יש שם באתר כמאה מאמרים נפלאים, כן. מלאים בתמונות וקטעי קול, פשוט הכל. תענוג לקרוא את זה. בזמננו תם, אני אודה לכם כרגע, יואל רפל, תודה רבה לך, ותלילה, דוקטור תלילה אלירם, אני מודה לשניכם, ואני אציין שבאתר כאן ארכיון עלו תוכניות טלוויזיה ורדיו של אליהו כהן, ונסיים עם אחד השירים הכי אהובים על אליהו כהן, שכב בני, מילים מנואל הרוסי.
אם מותר לי להגיד על שכב בני, אליהו סיפר לי שאימו העידה שזה השיר העברי הראשון שאליהו למד בימי ילדותו, עוד לפני שידע קרוא וכתוב. והייתה שרה לו את זה כל ערב.
דוקטור יואל רפל, דוקטור טילילה אירן,
מתמננו... אייל, חצי משפט.
בבקשה, חצי. אני לא יכול לעצור אתכם פשוט.
דוד אסף כתב עליו, אני רוצה לצטט אותו כי הוא צדק. אומרים שאין אדם שאין לו תחליף. לאליהו אין תחליף. אין תחליף לאליהו.
תודה רבה לך.
אנחנו כאן. כאן תרבות.
אנחנו כאן, בכאן תרבות, וכמו שאמרנו, אנחנו מתחילים סוף סוף להביא שוב מוזיקאים, מוזיקאיות אלינו לאולפן, כעת מוזיקאים את מהאזור שחטף את המכה האיומה הזאת לפני חודש. שלום לסיגל אמסלם.
שלום.
מה שלומך?
אפשר להגיד סביר לתקופה.
סביר לתקופה זו תשובה מאוד לגיטימית, נמצא איתך גם רועי אבני, שלום. שהפיק מוזיקלית את האלבום שלך, ובואו נתחיל עם מוזיקה. תבצעו לנו את לא. בבקשה.
הייתי יכולה להיות משהו גדול אם הייתה לי ברירה אחרת כשלא היה מה לאכול חוץ מסרטים לארוחת בוקר צהריים והשאר שופטים מהצד ואני לא יודעת אם בא לי לחיות גם מחר הייתי יכולה להיות משהו מעניין אם היו מרים לי שיש בי קצת יותר מרק לזיין לי את המוח כל החיים תעשי כך וכך תשתקי אל תעני ככה אנחנו רוצים אותך הייתי יכולה לאהוב ולומר לך שכן אבל כשנחת עליי את היד פתאום נזכרתי בדוד הזקן שרצה רק לבדוק אם הפכתי כבר מילדה לאישה וכולם מסביב כאן לומר לי להישאר את אישה מבלי להבין שהייתי יכולה להיות משהו גדול אם הייתי שלמה עם עצמי בלי סמים ואלכוהול הייתי יכולה להיות אם הייתי מצליחה להגיד כל פעם לא חסר לי במוח איזה משהו שירים אותי כשאין לי כוח לשחרר את עצמי מעצמי מהמקום הכי מפחיד שקיים בתוך הראש שלי הייתי יכולה להיות משהו גדול אם הייתי שלמה עם עצמי בלי סמים ואלכוהול הייתי יכולה להיות אם הייתי מצליחה להגיד כל פעם לא הייתי יכולה להיות משהו גדול אם הייתי שלמה עם עצמי הייתי יכולה להיות אם הייתי מצליחה להגיד כל פעם לא כשבאמת הייתי צריכה להגן על עצמי
סיגל אמסלם, רועי אבני אצלנו באולפן, כאן תרבות על כל הדברים האלה שמפריעים לנו להיות משהו גדול, ועכשיו הדבר שמפריע הוא ממש 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 גדול. אבל אנחנו צריכים להיות גדולים.
נכון. אם יש משהו שלמדתי בזכות הפוסט-טראומה שלי, זה שזה זמני. כולנו עכשיו כזה סוערים וחווים את זה, והגוף, אני יכולה להגיד על עצמי, הגוף עוד לא שחרר. את השבת הזאת, אבל אני יודעת שזה זמני.
כן.
ושזה יעבור.
וזה יעבור, זה חשוב מאוד. את גרה בסדרות.
כן.
כעת את פליטה בתל אביב.
כן.
את נמלטת די על ההתחלה, נכון?
יצאתי משם ביום שני בצהריים.
אוקיי, לא כזה על ההתחלה.
כן, עברתי שם
יומיים
קשים. איזה חוויה, כן.
ואיך את מצליחה, איך את מתמודדת מאז פה במרכז? מצליחה קצת להירגע, לתפקד, לנגן?
אז לנגן, תודה רבה על, על זה שנותנים לי במה לנגן, ומחזירים אותי ממש כאילו לחיים ולשגרה, שזה חשוב. עדיין יש, יש את האפקט של הדבר, עדיין קשה לצאת מהבית רגיל, אבל זה זמני.
זה זמני, כן. אז אולי באמת נעבור לעוד שיר פה, שתבצעו לנו, שייתן לנו טיפה יותר לכיוון הנחמה. כי בסוף כולנו צריכים חיבוק, ומגע זה מאוד חשוב בזמנים כאלה. אז חיבוק, סיגל אמסלם.
הגוף רוצה לשים את עצמו על הקצה, לא יודע מה הוא עושה, לא יודע מה הוא עושה. לבקש ממך רק ש... אני לא מוצאת את המילים, אני יודעת רק לכתוב שירים. אני לא מוצאת את המילים, אני יודעת רק לכתוב שירים. הגוף רוצה אבל הראש שונא את זה, נלחם בתוך עצמו, לא יודע מה עושה. חיבוק זה כל מה שצריך, ולמה זה קשה לבקש ממך ש... אני לא מוצאת את המילים, אני יודעת רק לכתוב שירים.
סיגל אמסלם, לא צריך הרבה מילים לפעמים, אם יודעים לכתוב שירים. מאוד יפה, תודה לך, וכמו שאמרנו, את גרה בסדרות. תסביר אולי קצת על, על מה שקורה בעיר הזאת, על הקסם שיש בה בתור מוזיקאית.
אז קודם כל, אני הגעתי לעיר הזאת בגלל המוזיקה. יש קהילה של מוזיקאים, חלקם לומדים במכללה, והעיר הזאת מביאה אליה מוזיקאים, ויש צבע ייחודי, ויש שם קהילה סופר מפרגנת, ולכן אני שם, ומבחינתי הגעתי לסדרות, וזה הבית שלי. אני ממש מתגעגעת.
כן.
ומחכה לחזור.
וזה אומר שנוצרים שיתופי פעולה, יש שם מקומות להופיע, יש מקומות, לא יודע, חדרי חזרות, יש לנו את האמצעים ליצור שם מוזיקה?
אז חדרי חזרות עדיין יש, אם מישהו יכול להרים את הכפפה, זה מצוין, mm-hmm. עדיין אין.
כן.
יש במות פתוחות פעם בחודש, יש במה שקוראים לה השופוני, שמגיעים אליה מכל הארץ להופיע. Mm-hmm. ויש במות פתוחות, ויש מוזיקה בעיר, ואנחנו יושבים ועושים מוזיקה.
כן.
כן.
ואת הוצאת השנה, אלבום. בשם לא, שמענו את שיר הנושא מקודם, ואני יודע שיש אלבום שני בדרך, שנקרא ריפוי.
כן, זה אלבום ריפוי.
ויש פה איזה מהלך מההתמודדות.
כן, זה אלבום שבחרתי לקרוא לו נעים, שהוא, אני רוצה להראות שאחרי הטראומה, הפוסט-טראומה, יש גם חיים. ושאפשר להמשיך, והיה חשוב לי להוציא שירים גם כאלה, אז אני אשמח לנגן אותו.
אוקיי, אז נעים, סיגל אמסלם, בבקשה.
הגיעה השעה לפתוח את האגרופים, יש מלחמות שלא שווה להילחם. את לא יכולה לתקן את העולם, רק את עצמך, וגם את זה את עוד לא יודעת. אין לתת מנוחה ללב שרוצה לפעום לאט יותר, לנשום מעט יותר, לסלוח, לסמוך וגם לסמוך, לאהוב הרבה יותר, זה הרבה יותר נעים. הגיעה השעה לשחרר את הכאבים, הדמעות ישטפו את העיניים, אי אפשר לראות איך ניסים קורים אם רק רוצים, ועכשיו כבר טוב מספיק כדי ללמוד איך לתקן. לתת מנוחה ללב שרוצה לפעום לאט יותר, לנשום מעט יותר, לסלוח, לסמוך וגם לסמוך, לאהוב הרבה יותר, זה הרבה יותר.
סיגל אמסלם, רועי אבני, אני מאוד מודה לכם שהגעתם לכאן, ונקווה שיהיה לכולנו ריפוי ויותר נעים.
אמן, אמן, תודה שהזמנתם אותי.
תודה.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
עסקת חדש עלה לאוויר בכאן עסקתים, אסיף שמו יומני שבעה באוקטובר, איתנו שני יוצרי העסקת, שלום, מאיה קוסובר.
אלן.
שלום ניר גורלי.
היי, שלום.
מאיה, הדרך שלכם להתמודד עם מה שקרה בשבת הנוראית הזאת לפני קצת יותר מחודש, הייתה ללכת להקליט סיפורים.
נכון, פשוט לקחנו את ציוד ההקלטה שלנו, מיקרופון ומכשיר הקלטה, ויצאנו אל המקומות שאליהם הגיעו האנשים ששרדו את אירועי השבעה באוקטובר, וחשבנו שקודם כל אנחנו רוצים לשמוע אותם, ושהם יוכלו לספר את הסיפורים שלהם, ויש משהו בקול אנושי שישר מייצר איזושהי חוויה של קרבה ומפגש מאוד כן וקרוב עם מה שקרה שם.
ניר, אתה הבנת, תיארת על עצמך או הבנת במה אתה עומד להתעכל שם, באיזה סיפורים, באיזה דברים?
לא, אני יכול להגיד גם שבאתי עם המון המון חשש, זה היה אירוע נוראי, כן, באנדרסטייטמנט, כן? ולבוא ולהסתכל אליו בעיניים ולדבר עם האנשים שהיו שם, זה דבר שבכנות הפחיד אותי. אני כן אוכל להגיד שמאוד הופתעתי, גם מהרצון של אנשים לדבר ולפתוח את הלב ולספר את הסיפור שלהם, וגם שבתוך הסיפורים שהם סיפרו, היו כמובן הרבה רגעים של פחד ואימה ודברים קשים שקרו להם ועברו עליהם, אבל גם היו רגעים קטנים של חסד. וכששמענו את הסיפורים האלה, הבנו גם מה הכיוון שהפודקאסט שלנו צריך ללכת אליו. בוא אולי נשמע איזה קטע קצר מתוך פרק שהקלטנו עם אילנית, כי הוא באמת מדגים את זה בצורה מאוד יפה.
בבקשה.
שמענו יריות, תעקות בערבית, מרגמות, אלוהים, באמת אי אפשר לדמיין את זה שוב. ורננה אמרה לי, אמא, בואי נגיד שמה ישראל. אמרתי לה, רננה, לא אומרים שמה ישראל עד הרגע האחרון. לא שמה ישראל עכשיו, בואי נגיד דברים אחרים, ונשיר שירים אחרים. אז התחלתי לשיר לה כל מיני פיוטים כאלה, מן המצר קראתי, ושיר ששרתי לה כשהיא הייתה קטנה, שיר ארס, שרתי לה בשם השם אלוהי ישראל. אתם מכירים את זה? מימיני מיכאל. והיא פתאום זכרה את זה, וזה היה כמו מנטרה. כל כמה דקות אמרה לי עוד פעמים, את תגידי לי, מן המצר קראתיה, ענני, במרחביה.
לנית סוויסה מקיבוץ כפר עזה.
כן.
כן, אני חושבת שהסיפור הזה של אילנית, מעבר לרגע האנושי המאוד חזק הזה שיש בו, יש בו איזה משהו אוניברסלי ששואל את השאלה מה הכוחות שעומדים לכל אדם ברגע הזה. ובכל אחד מהפרקים יש מין כוח כזה, כוח על שעמד לבן אדם, והכוח הזה הוא האנושיות במלוא עוצמתה. בפרק אחד זה שני אנשים שמורגלים במשחק של מבוכים ודרקונים, ופתאום הכלים מהמשחק משמשים אותם ברגעים של אימה ופחד, והם יכולים להיות במין מבט כמעט דיסוציאטיבי על האירוע הזה, וזה שומר עליהם. בפרק אחר יש רגע שהגוף פשוט לא יכול להכיל יותר את היעדר השליטה, ומתן, הגיבורה של הפרק, אומרת שפשוט הגוף שלה נכנס לשאטדאון והיא נרדמת, וזה ממש שומר עליה. אז אני חושבת שגם הדברים האלה, יש בהם איזה מין משהו שגם להחזיר לנו את היכולות האנושיות שלנו, גם לתת הכרה לכאב ולאימה ולתחושות שהיו שם, וגם באמת פשוט לתת לאנשים לנסח את הסיפור הזה כחוויה ממוסגרת, ולא רק חוויה כאוטית, בתוך המציאות הבאמת איומה ומבלבלת שאנחנו חיים עכשיו, יש בזה איזושהי נחמה קטנה גם לפחות בשבילנו, במה שאנחנו יודעים לעשות בחיים.
אני יודע שכשדיברנו בינינו על ההסקט הזה לפני שיצאתם לדרך עוד, רציתם להצליח להביא לא רק את הסיפור של מה שקרה בשבעה באוקטובר, אלא להביא את האנשים ואת החיים בעוטף עזה בצורה יותר רחבה ויותר אנושית או אפילו שגרתית. אתם מרגישים שהצלחתם להגיע לזה או שהכל טבע מתחת לאסון?
איזו שאלה טובה.
זה מאוד משתנה, אני חושב, ממרואיין למרואיין. יש אנשים שעם כל הרצון שלנו להביא את סיפורם המלא, נקרא לזה במרכאות, הם עדיין כל כך בתוך האירוע, בתוך הטראומה, שמאוד קשה להם להסתכל אחורה או קדימה, וזה מובן, והפרקים גם נשמעים ככה. ויש פרקים אחרים שבהם יש, אפשר להגיד, קצת יותר פרספקטיבה, אפילו פרק אחד הפרספקטיבה ממש נכנסה לעשייה שלו, וזה גם פרק שהקלטנו בשפעים עם מישהי מכפר רזה, נערה בת 17 שקוראים לה גילי אביאני, והיא שכלה את אביה. אביה היה רבשת של הקיבוץ, הוא נרצח, ובמפגש הראשון שלנו איתם היא סיפרה לנו שגם חברה הכי טובה שלה בעצם נרגעה באותו יום. העניין הוא שעברו כמה שבועות מאז שהקלטנו אותה, ואז נודע לנו שהחברה שלה היא ברשימת החטופים. אז מה שקרה זה שהתקשרנו אליה כדי בעצם לעשות איתה איזושהי שיחת השלמה. בוא נשמע כמה משפטים שם.
בבקשה. ואיך רגש כשגילית שבעצם היא בחיים?
אני חושבת שזה הדבר שהיה לי הכי קשה בעולם, הסיטואציה הזאת. כאילו, המעבר מאבל לדאגה, זה פשוט, לי זה היה נורא. כי זה גרם לי קצת כאילו לא לסמוך יותר על כלום. כאילו, אני אומרת, נגיד אבא, אני יודעת שהוא נרצח, וכבר הייתה הלוויה וכבר הייתה שיבה, אבל גם אמרו לי בהתחלה שהיא נרצחה, אז אולי גם הוא לא. אולי בכלל כל זה, אולי לא קרה, כי אמרו לי ככה, ועכשיו זה ככה, וזה הכי מערער בעולם. מצד שני, זה גם בערך הדבר היחידי שמחזיק אותי פה.
גילי, כן. היא פשוט נערה מדהימה, בת 17, שחולמת להיות מורה לספרות וחקלאית, וחכמה ורגישה, ויודעת לתאר כל כך טוב, במילים כל כך מדויקות, אני חושבת את חוסר העונים. אולי במידה מסוימת, אייל, זה גם עונה על, על השאלה שלך, כי אצלנו בני אדם, משהו בפרספקטיבה תמיד נצבע בחוויה של ההווה. וההווה עכשיו הוא כל כך אינסופי ומתמשך, וכאילו אנחנו מרגישים שעבר המון זמן, אבל שגם כולנו במידה מסוימת תקועים בשבעה באוקטובר, אז כן. יש משהו בתלת מימדיות שנשחק. כן ניסינו להחזיר את תלת המימד גם בתחושת הזמנים, אפילו בלשאול שאלות קטנות כמו מה היה ביום שלפני, מה היה באותו יום שישי. הפנטזיה ממש לתעד את החיים כפי שהם היו ביישובי העוטף לפני כן, לא הצלחנו באמת להגיע אליה, אבל אולי כן לייצר מעט.
המציאות מצליחה כרגע לפחות להאפיל על כל מה שהיה שם קודם, וזה מאוד עצוב. יצאו כבר חמישה פרקים של חמישה סיפורים של אנשים. מה מתוכנן הלאה?
אז קודם כל יש עוד פרקים שנמצאים בתנור, וגם אולי זאת הזדמנות טובה להגיד שכל מי ששומע אותנו ועבר בעצמו את אירועי העבר או עברה את אירועי השבעה באוקטובר ורוצים להשמיע את כולם ולספר את הסיפור שלהם, יכולים לפנות אלינו במייל ובפייסבוק ובכל אחת מהדרכים האלה ולבקש שנבוא להקליט אותם. אנחנו מתכננים להמשיך עם פרויקט התיעוד הזה עוד זמן רב.
אני רוצה להגיד אם אפשר ששבוע הבא אנחנו מתכננים לעלות שני פרקים, אחד עם אריאלה שהיא גרה באופקים, והיא מספרת את הסיפור של האירועים שקרו שם, ועם דניאל בן 90, ניצול שואה, שמביא גם כן פרספקטיבה. אם דיברתם על תלת מימד ועל החיים שלפני, אז אתם יכולים לדמיין שגם שם יהיה שם סיפור. אבל כן, אנחנו רוצים להגיע לכל מיני סיפורים, גדולים כקטנים. אחד הדברים ששמנו לעצמנו, ממש כאג'נדה בתחילת הדרך, אנחנו לא עושים סינון, אנחנו רוצים לדבר עם אנשים, עם בני אדם, אם הם היו שם באותו בוקר וחוו חוויה, אנחנו רוצים לשמוע אותה מכל מקום ולא משנה מה החוויה.
אני חושבת שגם בהמשך למה שניר אמר עכשיו, יש איזה ניסיון לתפוס את, ה, את גודל האירוע הזה, את מה שקרה ב-7 באוקטובר, והיות ואין לנו את הפרספקטיבה והיכולת לתפוס את זה בצורה של זום אאוט, יש לנו איזושהי תקווה שאם נעשה זום אין ונאסוף סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור, משהו בפאזל הזה כן יוכל להירקם.
עכשיו, עוד נקודה אחרונה לפני שניפרד, זה שהכותרת, אסיף, הביא לכם את הקונוטציה של השיר של, שכתב איתמר פרט, לחינה נעמי שמר, אסיף, והצלחתם להקליט גרסה חדשה לשיר הזה. מי רוצה לספר על זה?
כן, זה פשוט התגלגלות... התגלגלות של סיפור יפה שקרה, גם עם השם שלקח לנו זמן לפוצח, ומאיה הביאה את ההברקה הזו עם הקונוטציה לחג סוכות, ואז השם של השיר המקורי, אסיף, ופשוט פנינו ליהודית, והיא הסכימה, וזה נס קטן שקרה לנו בתוך הסיפור הזה.
כן, אז תכף נשמע את יהודית רביץ שרה את אסיף ככה במלואו, אבל אני פרד מכם קודם, ניר גורלי, מאיה קוסובר, תודה רבה לכם.
תודה, אייל.
ואנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו כאן. נגיד תודה לנועה בן הגאי, לנועה רוקני על ההפקה, שלומי יצחק על הביצוע הטכני, אני אייל שינדלר.
אנחנו כאן, כאן תרבות. אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.